שלום וברכה, אנחנו היום בשיעור השני בסדרת השיעורים בענייני השמיטה. השיעור הזה בעצם ימשיך את הסוגיה שהתחלנו לעסוק בה בשיעור הקודם. בשיעור הקודם פתחנו בפסוקי התורה, ראינו את המקומות השונים בהם הופיעה מצוות השמיטה, ודרך מניין המצוות לרמב״ם, גם בספר המצוות עצמו, גם במניין הקצר וגם בתחילת ההלכות, ניסינו לעמוד על אופיו של איסור המלאכה בשביעית. מצד אחד, התורה אומרת, ושבתה הארץ שבת להשם. משמע שהציווי הוא על הארץ, הארץ היא זו שצריכה לשבות. מאידך, בהמשך הפסוק נאמר, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. כאן איסורי המלאכה מוטלים על האדם, על הגברא, האדם שעובד בקרקע. והצגנו את השאלה, האם באמת מהות מצוות העשה של ושבת הארץ היא שהקרקע זו שתשבות, כמו שעולה מדברי הרמב״ם במניין המצוות שבתחילת ההלכות, שתשבות הארץ בשביעית ממלאכתה, או שמה כמו שעולה מדבריו בפרק א' הלכה א' בשמיטה ויובל ובספר המצוות, מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ. המצווה היא על האדם שישבות מעבודות הנוגעות בארץ. וראינו שבדבר זה נחלקו גדולי האחרונים. המנחת חינוך בעקבות הגמרא במסכת עבודה זרה, בדף ט"ז, כותב מנחת חינוך בכמה וכמה מקומות שהמצוות, מצוות העשה ושבת הארץ באמת מוטלת על הארץ ולא על האדם. לעומתו החזון איש מסביר את הסוגיה שם קצת אחרת וסובר שהמצווה מוטלת גם על האדם בעצמו. ודיברנו בשיעור הקודם על שתי נפקמינות שנובעות מן העניין הזה, שתיהן קשורות לנוכרים. נפקמין הראשונה היא השכרת הקרקע לגוי בשביעית. ראינו שגם המבית וגם המערית שניהם נוטים לאסור השכרת שדה לנוכרי בשביעית, מכיוון שסוף כל סוף, כמו שביארנו מדברי התוספות ריד בגמרא במסכת עבודה זרה שם, האיסור בשביעית, לפחות מצוות העשה בשביעית, היא גם על הקרקע, וממילא גם כאשר האדם בעצמו לא עובד, אבל עובדים בקרקע שבבעלותו, הוא מזכיר את הקרקע לגוי והגוי עובד בקרקע שהיא בבעלותו, עדיין ארצו לא שובטת ועל כן הוא עובר על מצוות העשה. והחזון איש באמת נוטה להקל בנושא הזה. הנושא השני משיק וקשור לנושא הזה והוא אמירה לגוי. האם מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בשביל היהודי בשדה ובשביעית או לא? אז גם בזה ישנה מחלוקת שקשורה לתוספות מסכת בבא מציעא. ראינו שהתוספות כתב על פי הגמרא במועד קטן שיש איסור אמירה לנוכרי גם בשביעית, חוכמת שלמה, סליחה, כן, שיש איסור, חוכמת שלמה חולק על זה, והוא אומר שיש בזה טעות, כי אמירה לנוכרי בוודאי אסורה בשביעית, לא רק מדרבנן כמו שהיא אסורה או מדברי קבלה כמו שהיא אסורה בשבת, אלא היא אסורה מדאורייתא, מכיוון שהיא פוגמת במצוות העשה של ושבת הארץ. פירת השולחן לעומתם מתיר אמירה לנוכרי לעומת החוכמת שלמה, וכמו שאמרנו הדברים תלויים בשאלה שלנו. בעצם מה שנעשה היום זה להביא עוד כמה נפקמינות שנוגעות לחקירה הזו, לשאלה האם המצווה מוטלת על האדם או שהמצווה היא שהקרקע תשבות. לאחר מכן נציע כמה דרכי פשרה שמופיעים באחרונים בין שתי הדרכים הקיצוניות הללו, ונסיים בניסיון לקשר את הדברים האלו קצת לטעמים המחשבתיים שעומדים מאחורי מצוות השמיטה. לא ניגע בכולם, אבל לפחות בחלקה. טוב, אז שני הנפקמינות הראשונות שראינו בעצם מתארות מצב שהאדם לא עושה פעולה, ובכל זאת הקרקע שלו נאבדת. אז דיברנו על השכרה לנוכרי ועל אמירה לנוכרי, בשניהם הגוי עושה את הפעולה בשביל האדם. לכאורה, השאלה הזאת נוגעת לשאלה כללית בגדרי המלאכות, שעולה הרבה במסכת שבת, ושייך לדון גם בשביעית. הסוגיות שאני אזכיר עכשיו, אנחנו לא ניכנס לכל אחת מהן לעומק, בעזרת השם בעיתו ובזמנו נגיע גם לעסוק בהם, כאן כרגע אני מזכיר אותם רק ממש בקיצור. יש לנו בהלכות שבת כל מיני מלאכות שקשורים להגדרת מלאכת מחשבת. בשבת, מלאכות שבת נלמדות מהמשכן, שבו כתוב שהמלאכה הייתה מלאכת מחשבת, ממילא גם מלאכות שבת צריכות להיות מלאכת מחשבת. לכן, למשל, אדם שלא התכוון לעשות מלאכה אבל עשה מלאכה, יהיה פטור בדיני שבת. או אדם שעשה מלאכה בגרמה, גרמה בשבת, אומרת הגמרא במסכת שבת, שגרמה בשבת שרי. מותר לעשות מלאכות על ידי גרמה בשבת. האם הוא הדין גם לשביעית? הדין של מלאכת מחשבת ששייך בשבת. הדין של מלאכת מחשבת בעצם בא להגדיר את חשיבות המלאכה. האם הדין הזה שייך גם בשמיטה? אז שתי השאלות הללו בעצם נוגעות גם כן לחקירה שלנו. אם נגיד שאיסורו על האדם, בעצם אנחנו צריכים להגדיר מה נחשב מלאכה של האדם. אז יכול להיות שכאשר האדם עושה את המלאכה בצורה לא מספיק טובה, לא מספיק מחושבת, ואי אפשר להגדיר אותה כמלאכת מחשבת, לא תהיה כאן בעיה. אף על פי שסוף כל סוף הקרקע נאבדת. האדם זרע, אבל הוא לא זרע בצורה הרגילה, אלא זרע בגרמה, או שהוא זרע בצורה שהיא לא מלאכת מחשבת, אז הוא אולי לא עשה את המלאכה, אבל סוף כל סוף בקרקע נאבדה מלאכה. אז אם האיסור הוא מצוות העשה היא שהקרקע של האדם תשבות, ודאי שהאדם כאן עבר על ושבתה הארץ שבת להשם. אבל אם האיסור הוא על האדם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, האדם הוא זה שאסור לו לעשות מלאכות. יכול להיות שכאשר האדם עושה מלאכה שהיא לא מלאכת מחשבת, מלאכה בגרמה ומתעסק באין הוא מתכוון, לא נראה את המלאכה הזו כמלאכה של כמלאכה מלאה וטובה של האדם, ויכול להיות שנפתור אותו. כמו שאמרתי, אני לא מרחיב בסוגיות הללו כרגע, אולי נייחד להם שיעורים בהמשך, אבל הן מובאות כאן בשביל להבין את הצדדים השונים של החקיר. שאלה נוספת שקשורה לסגנון הנפקמינות הללו, בעצם עוד מקרה בו האדם לא פועל פעולה בשביעית אבל הקרקע לא שובטת, הוא מקרה שאדם מתחיל פעולה לפני השמיטה והיא תיגמר בשמיטה עצמה. למשל, אדם שזורע כמה ימים לפני השמיטה. אז הזריעה, אמנם פעולת הזריעה היא לקחת את הזרע ולהכניס אותו לתוך הקרקע, אבל עד שהזרע נקלט בקרקע עוברים כמה ימים, שלושה ימים זה השיעור שהגמרא נותנת, אחד השיעורים. ומה הדין באדם שזרע יום לפני ראש השנה? אז הוא פעל עוד בשנה השישית, אבל בסופו של דבר הזרע נקלט בשנה השביעית. העבודה בקרקע נעשתה בשנה השביעית, אף על פי שאדם לא עשה בה שום מלאכה. אז גם השאלה הזאת תהיה תלויה בחקירה שלנו. אם אנחנו מבינים שהאיסור הוא על הארץ, פעולה כזאת תהיה אסורה. אם אנחנו מבינים שהאיסור הוא על האדם, אפשר לומר שהאדם לא עשה שום מעשה בשנה השביעית, הוא פעל בשנה השישית. שאלה מעשית שדנו באחרונים באריכות ובהרחבה היא לגבי דישון כימי. יש היום סוג כזה של דישון שאתה שם דשן בשדה, ועם הזמן המים שמשקים בהם את השדה או שהגשם שעורד על השדה הוא מפרק לאט לאט את החומרים הכימיים, וכך האדם עושה פעולה של דישון פעם אחת והדישון הזה מחזיק להרבה מאוד זמן. האם מותר לדשן בדישון כזה לפני השמיטה או לא? אמנם האדם פועל את הפעולה אך ורק לפני השמיטה, אבל אותו דשן שאני שם לפני השמיטה פועל בקרקע גם בשמיטה בעצמה. אז בדבר זה נחלקו האחרונים לגבי דישון כימי, אבל אפשר למצוא מקורות כבר יותר קדומים מאחרוני זמננו. בראשונים, התוספות ריד בשתי מקומות הולך לשיטתו, לפחות שיטתו שהסברנו בשיעור הקודם, שהאיסור בשביעית הוא על הקרקע, כמו שביטת באמתו, ובשתי מקומות בראש השנה בדף זין עמוד ב' ובמועד קטן בדף ג' עמוד ב', כותב התוספות ריד להלכה שזריעה לפני השביעית שתקלוט בשביעית היא אסורה. שאם הדבר ידוע בראש השנה דף זין עמוד ב', שלא תוכל לקלוט קודם שביעית אלא בשביעית, הווה לענותע בשביעית ויעקור. וכך גם במועד קטן דף ג' עמוד ב', ואינו חייב להרחיק בראש אלא כשיעור שתקלוט הנטייה קודם ראש השנה, שאם לא תקלוט מקודם לכן וקולט בשביעית, הווה כאילו נטע בתוך שנה שביעית ויעקור. אז לכאורה התוספות ריד הולך כאן לשיטתו. אבל כאשר מדייקים בדבריו, הדברים לא כל כך פשוטים. שהרי התוספות ריד כותב בשתי המקומות הללו, שמי שנטע בערב שביעית והזרע צמח בשביעית, הוא כנוטע בשביעית. דהיינו, אנחנו רואים את הפעולה כאילו היא בעצמה נעשתה בשנת השמיטה, כאילו האדם פעל בשמיטה. ולכן, גם אם נגיד שהאיסור הוא על האדם, עדיין שייך לאסור כאן. מכיוון שהאדם זורע בשביעית, אז נכון שאת הפעולה הפיזית הוא עושה קצת לפני, אבל המהות שלה קורית בשביעית, וכיוון שהפעולה הזאת הגיעה מכוחו של האדם, זה נחשב כאילו הוא בעצמו ממשיך ופועל אותה. בשיטה זו הלך רב שלמה זלמן אוירבך, במדנה ארץ, בסימן י' ג', יש לו הרחבה גדולה בסוגיה שלנו, מי שרוצה להסתכל שם, במדנה ארץ שביעית סימן י' ג', ושם הוא גם כן נוקט לאיסור, למרות ששיטתו הכללית היא ללכת בדרך החזון איש, ולומר שאיסור על האדם, כאן לגבי זריעה קודם השביעית, הוא מסכים לדברי התוספות ריד, שיכול להיות שיהיה כאן איסור דאורייתא, אבל מכיוון שאנחנו רואים את האדם כאילו הוא פועל גם בשנת השמיטה. מי שבוודאי חולק על זה, זה האיגלי איטל. האיגלי איטל במלאכת זורע, סימן ח' אות ב', דן בשאלה מקבילה בדברי בהלכות שבת. גם בהלכות שבת נשאלת השאלה, מה הדין של אדם שזורע רגע לפני השבת או שלושה ימים לפני השבת והזרע נקלט בשבת, או לחילופין אדם שזורע בשבת והזרע ייקלט רק במוצאי שבת? אז הרשש במסכת שבת בדף עין ב' במשנה של אבות המלאכה במלאכת זורע מתייחס לשאלה הזאת, וגם מנחת חינוך בסימן ריש צדיק ח', זה סימן שעוסק בשביתת יום טוב, הוא גם כן מתייחס לשאלה הזאת, והמנחת חינוך מחלק בין שבת לשביעית כדרכו. כמו שראינו במנחת חינוך בשיעור הקודם, בשמיטה יש מצוות עשה של ושבתה הארץ, ולכן לגבי שבת בו איסור המלאכה הוא על האדם, ששת ימים לא תעשה מלאכה, שם מה שמשנה זה רגע הכנסת הזרע לקרקע, פעולה של האדם במלאכת הזריעה. אבל בשמיטה, שמצוות עשה היא שבתה הארץ, אם אדם זורע לפני השמיטה והזרע יקלוט בשמיטה, יהיה כאן איסור. ודברים דומים כותב האיגלי איטל במלאכת זורע סימן ח' אות ב'. אולם יש לחלק בין זריעה דשביעית לזריעה דשבת. דבשביעית דכתיב ושבתה הארץ שבת להשם, לא מחייב אלא בקליטת הקרקע. והוא כדאי איתו במלאכות וכו'. והחינה מכיוון דכתיב ושדך לא תזרע, לא מחייב עד שיקלוט. אבל בשבת יש לומר דחייב תכף בשעת זריעה, ומאה איתם בשביעית אסור אם זרה בערב שביעית, רק שקולט בשביעית. וכן כתב גם במקדש דוד בסימן נ"ד בהלכות שביעית. ואם כן, יש כאן מחלוקת. מצד אחד, כולם מסכימים אמנם שזריעה לפני השביעית שקולטת בשביעית היא אסורה. אבל השאלה היא, למה? גם שלמה זלמן אוירבך וכך גם החזון איש, שניהם כותבים, חזון איש זה באותו מקום שהזכרנו פעם שעברה, סימן י' ז' באות קפאי, שניהם סוברים שיש איסור בדבר, מכיוון שאנחנו רואים את האדם שזרע בערב השביעית כאילו הוא זורע בשביעית. אבל המנחת חינוך והאיגלי איטל מצד שני מבינים שהאיסור כאן הוא מכיוון שגדרה של מצוות השמיטה הוא שביתת הקרקע ושבתה הארץ שבת לשם. סליחה, אני אתקן את, אני אדייק את דבריי כאן. החזון נשאר בסימן דזיין עוד קפה, כותב בפירוש שאין בזה איסור מדאורייתא. אבל אם תואר קודם שביעית שתקלוט בשביעית, מותר מן התורה. אז בניגוד לרב שלמה זלמן אוירבך שחושב שיש איסור דאורייתא מכיוון שאנחנו רואים את האדם כזורע בשביעית, החזון איש באמת כותב שמדאורייתא אין בזה איסור, בכל אופן מדרבנן זה בוודאי יהיה אסור. אז אולי למעשה הנפקמינה הזאת היא לא רלוונטית, אבל היא בהחלט מבהירה בצורה טובה את החקירה שהצגנו. אז עד עכשיו הבאנו 5 נפקמינות פחות או יותר שכולן סובבות סביב מקרים בהם האדם לא פועל בשדה, אבל יש פעולה בשדה, ולכן אם המצווה היא שביתת הארץ יש כאן בעיה, אם המצווה היא שביתת האדם אין כאן בעיה, כי האדם לא פעל ולא עשה מלאכה. יכולה להיות סוגיה נוספת שקשורה לענייננו, אם כי חשוב לציין שההקשר שלה לא מוכרח. הירושלמי במסכת אורלה בסוף פרק א' הלכה ב' דן בדיני זרעים, כל מיני מצוות ששייכות לסדר זרעים, האם הם שייכות כאשר מדובר על עץ שניטע בתוך הבית. בדרך כלל גידולי השדה ניטעים בחוץ, בשדה, בגינה, אבל אנחנו יודעים, בטח בדורות האחרונים, שיש לנו גידול בעציצים ובחממות, שהרבה מן הגידולים גדלים גם תחת קורת גג. ונשאלת השאלה, האם כל הציוויים שהתורה ציוותה בהלכות זרעים שייכים דווקא בשדה, דווקא כאשר אדם זורע בצורה טבעית תחת כיפת השמיים, או גם כשאדם זורע תחת קורת גג. והירושלמי משם מדייק לגבי מצוות שונות מלשון הפסוקים, מלשון הציוויים שהתורה משתמשת בהם. רבי יוחנן בשם רבי ינאי, אילן שנטעו בתוך הבית, חייב בעורלה ופטור מן המעשרות. דכתיב, עשר תעשר את כל דבועת זרעך היוצא השדה. אז לגבי עורלה כתוב שכל אילן חייב בעורלה. ונתתם כל עץ מאכל, 3 שנים יהיה לכם, 3 שנים מגלים יהיה לכם לא יאכל. אין שם דיבור דווקא על אילן שנטוע בשדה. אבל בתרומות ומעשרות כתוב בפירוש לגבי מעשרות, עשר תעשר את כל דבועת זרעך היוצא השדה. ולכן בתרומות ומעשרות אילן שגדל בתוך הבית פטור מהפרשת תרומות ומעשרות. לעומת זאת בעולה הוא יהיה חייב. מה הדין לגבי שביעית? אז הירושלמי מסתפק, ובשביעית צריכה. דכתיב, ושבתה הארץ שבת להשם. וכתיב, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אומר ירושלמי, יש 2 פסוקים שהם לכאורה סותרים. ושבתה הארץ, שבת להשם, מחד. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, מאידך. אפשר להסביר את ספק הירושלמי כאן בשתי דרכים. דרך אחת שהירושלמי מדייק מלשון הפסוק. שבתה הארץ זה כל הארץ, לא משנה איפה. לעומת זאת, בהמשך הפסוק כתוב שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, כאן יש כבר תיאור מקום מסוים, שדה וכרם, ולכן דווקא במקומות הללו האיסור קיים. זה דומה לתחילת הירושלמי שלמד לגבי מעשרות מלשון הפסוק היוצא השדה. אבל אפשר להציע גם להבין את ספק הירושלמי בצורה בדיוק הפוכה. אם, וכאן אנחנו לא מתייחסים ללשון הפסוק אלא ל מהות שלו, להלכה, לאופי של מצוות שביעית שמשתמע ממנו. אם אנחנו לומדים את מצוות שביעית מן הפסוק ושבתה הארץ, כמו שהסברנו, המצווה היא שהקרקע תשבות. וכאן ייתכן שכאשר אדם זורע בתוך הבית, במקום שהוא לא ארץ, אלא בית, יכול להיות שאין כאן בעיה של שבתה הארץ. כי הנטייה לא ניטעת בתוך הארץ. לעומת זאת, אם מהות האיסור היא איסור על האדם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, שאדם לא יעשה מלאכה, לגבי האדם אין כל כך שוני איפה המלאכה נעשית. הזריעה קשה באותה מידה, היא מלאכה באותה מידה, היא נעשית בחוץ והיא נעשית בפנים. אבל אם אנחנו מדברים על מצווה שהארץ תשבות, אפשר בהחלט להציע שהארץ היא דווקא מה שנמצא בחוץ, לא המקום שבו גרים, לא בתוך הבית. למעשה האחרונים נחלקו בשאלה של זריעה בתוך הבית, ואנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהרחבה כשנדון בדיני זריעה. פאת השולחן מתיר, מכיוון שהוא מבין ששביעית בזמן הזה דרבנן, ויש כאן ספק דרבנן לכולה, שהירושלמי נשאר בצריכה, החזוניש ורב שלמה זלמן מנוירבך, שניהם נוטים להחמיר בזה. אצל החזוניש זה בסימן כ"ו או ד', רב שלמה זלמן מנוירבך במדני ארץ בסימן י"ז או ח', שניהם נוטים להחמיר. זה קשור יותר לשאלה האם שביעית בזמן הזה דאורייתא או דרבנן, זו גם כן שאלה שנתעסק בה בעזרת השם בהמשך. אז יכול להיות שיש כאן נפקמינה נוספת, כמו שאמרתי, היא אינה מוכרח. אז עד כאן ראינו את שני הצדדים הקיצוניים. מצד אחד המנחת חינוך שמבין שהמצווה היא על הארץ, מצד שני החזוניש ודאימי שמבינים שהמצווה היא על האדם. אבל יש כמה וכמה שרצו לפשר בין שתי הקצוות האלו, בעיקר בעקבות סתירה פנימית בדברי התוספות ריד שהבאנו לאל, וציינו אותה גם בשיעור הקודם. התוספות ריד במסכת עבודה זרה בתחילת דבריו שואל, ומדני ציווי דשביתת שדהו בשביעית וציווי דשביתת בהמתו בשבת? משמע מדבריו שהנחת היסוד שלו היא שאין דמיון בין שביתת בהמתו בשבת, ששם בעצם אסור שהבאמה של האדם תעשה מלאכה, לבין מצוות שביתת שדהו בשביעית. יש כאן שני ציוויים שונים, נצטרך להבין עוד מעט מה השוני ביניהם. אבל בסוף דבריו הוא כותב, ויש לומר, דבשביתת קרקע הוזהרנו בשביעית, כדי פרש המורה, דנפקלן משבת שבתון יהיה לארץ, ואסור להזכיר שדהו לגוי בשביעית. אבל בשבת לא הוזרנו על שביתת קרקע. אז כאן לוקט התוספות ריד, שביתת קרקע הוזרנו בשביעית. שביתת קרקע לכאורה זה כמו שביתת בהמתו. אז הפשט הוא לומר שהתוספות ריד חזר בו, אבל זה בכלל לא משתמע מדבריו. בשום מקום התוספות ריד לא אומר שהוא חזר בו. ולכן יש כמה וכמה אחרונים שרצו להציע מעין פשרה בין שני הניצים כאן, בין שתי האפשרויות הקיצוניות שהצענו כאן. רב אושר וייס במנחת אושר על מסכת שביעית בסימן א' לקונטרס, לפחות מה שיש לי, יכול להיות שמאז כבר יצא משהו יותר משוכלל, יש לי קונטרס משנת תשס"א, אז שם בסימן א' הוא דן בהרחבה בשאלה שלנו, והוא מביא כמה וכמה מקומות מהם מוכח שמלאכה של גוי יכולה להיחשב כמלאכת ישראל. תשובות הרשב"א חלק א' סימן שנ"ז, שם הרשב"א כותב שגוי יכול להיות שליח בית דין לעניין ד' מיתות בית דין, אף על פי שבגויים אין שליחות. באבני מילואים הקצות כותב שמי שמשפץ בית על ידי פועלים נוכרים קונה אותו בקניין חזקה. הירושלמי בפאה, פרק ב' על החזיים, מי שקוצר שדהו על ידי נוכרים חייב בפאה. מחנה אפרים לגבי, בסימן י' א', לגבי הלכות מעקב, מי שבונה מעקב בביתו על ידי פועלים נוכרים רשאי לברך עליו. המשותף לכל ההלכות הללו שהעיקר בהם הוא התוצאה, שלא ייפול הנופל ממנו, לכן צריך לעשות מעקה. בקניין חזקה אני צריך להראות בעלות, אז צריך שיהיה תוצאה, שיהיה שינוי בקרקע. בפאה אני צריך לקצור, שהקרקע תהיה קצורה בשביל להתחייב בהשארת פאה. בדלת מיתות בית דין, המטרה היא שהאדם ימות. אין מצווה על מה יעשה בדווקא. ולכן מסיק רב אושר שגויים יכולים לשמש כפועלים של ישראל, כאשר מהות המצווה הוא לא במעשה אלא בתוצאות, או בלשונו, וחזינן מכל זה דכאשר אין גדר הדין בעצם המעשה אלא בתוצאותיה, אף עשייה על ידי נוכרי מתייחסת אל האדם. כך הוא רוצה להסביר את דברי התוספות ריד, והוא כותב בהמשך דבריו שיש בדברים אלו להקל ולהחמיר לעומת המנחת חינוך. להקל, כי לפי דעת המנחת חינוך, כשגוי עושה מלאכה בשדה של ישראל בעל כורחו, אז הישראל עובר, ארצו לא שובטת. אבל לפי דרכו של רב אושר, צריך שעשיית הגוי תהיה דווקא על ידי הציווי ישראל, או על ידי רצון ישראל. אבל גם להחמיר, כי לפי המנחת חינוך, הישראל עובר אך ורק על עשה. אבל לפי רב אושר, הישראל עובר גם על לאו, כי גדר המצווה כאן הוא משולב. הארץ צריכה לשמוט, ולכן אסור ליהודי לזרוע ולקצור. הרב קוק בשבת הארץ בקונטרס האחרון בסימן א' מציג הצעה דומה, ונראה שצורת המצווה היא כך, שיש מצווה שתשבות הארץ, כי דכתיב ושבת הארץ, אלא כיוון שאין שביטה של הארץ מתבטלת כי אם על ידי מה שבר חיוב העובד אותה, אבל אם נוכי שאינו מצווה על שביטה עובד אותה, הרי לגבי שביטת הארץ כאילו עובד אותה קוף באלמה. על כן אפשר שתהיה מתבטלת שביטת הארץ כי אם על ידי ביטול שלא תעשה את הסדך לא תזרע. אז הרב קוק הולך בצורה הפוכה מגבושר. גבושר הסביר שהציווי הוא על מעשה האדם, אבל מעשה האדם נידון על פי התוצאה שהארץ לא שובדת ולא על פי המעשה, ולכן אפשר למנוע את שביטת הארץ גם על ידי גוי. הרב קוק עושה מהלך קצת הפוך. לפי הרב זצ"ל, מהות המצווה היא שביטת הארץ. אבל מה זה ביטול שביטת הארץ? ביטול שביטת הארץ זה כשבר חיוב העושה במס. הבעיה היא לא כשהארץ נאבדת מכיוון שהארץ נאבדת, אלא הבעיה היא שיהודי עובד בארץ. הפגיעה בארץ היא לא מעצם העבודה שבה, אלא מעצם הפגיעה הרוחנית שעם ישראל לא מקשיב לדבר השם בארץ ישראל ועובד אותה למרות ציווי השם. אז לשניהם יש מעין פשרה, גם ביניהם כמובן יש נפקמינות. לפי רבו של אסור שגוי יעבוד בארץ, לפי הרב קוק מותר, אבל המחנה המשותף שבין שניהם שאין חילוק בין הלב לבין העשה. כל מי שעובר על הלב גם יעבור על העשה, וכל מי שעובר על העשה גם יעבור על הלב. לסיום השיעור הזה והיחידה הזאת, אני רוצה להציע לקשר את המחלוקת כאן לטעמים השונים של מצוות השמיטה. וכמובן שטעמים רבים נאמרו על מצוות השמיטה. כרגע חשוב לציין, אנחנו עוסקים אך ורק באיסור המלאכה בשביעית. יש ודאי טעמים נוספים גם למצוות הפקר הפירות בשביעית, השביעית תשמטנה ומתשתה, ובוודאי לשמיטת כספים. אבל לגבי איסור המלאכה, ספר החינוך במצווה פי ד' הביא שלושה שורשים למצווה זו. משורשי המצווה, לקבוע בליבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו עניין חידוש העולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שלא ברא דבר הכתיב מנוחה על עצמו. ולמען נסיר ולעקור ולשרש מרעיוננו דבר הקדמות אשר יאמינו הכופרים בתורה, וכן יהרסו כל פינותיה ויפרצו חומותיה. בשביל שלא חס וחלילה נכפור ביסוד הזה של בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם ומקיים מעשה בראשית בטובו בכל יום תמיד, באה חובה עלינו להוציא כל זמננו יום יום ושנה שנה על דבר זה, למנות שש שנים ולשבות בשביעית. כל יום אנחנו עובדים שישה ימים ושבותים בשביעית, וגם כל שנה. ובכן, לא יתפרד העניין לעולם מבין עינינו תמיד. ולכן ציווה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו. הספר החינוך מקשר כאן את מצוות הפקר הפירות ואת איסור המלאכה, ואומר שניהם באים בשביל שהאדם יפנים שהריבונו של עולם פעל, ברא את העולם, הוא הקבוע כאן ואנחנו הרעים. בצורה מעט שונה, אבל באותו עיקרון, הרמב"ן בויקרא כ"ה כותב שמהות מצוות השמיטה זה דווקא להזכיר לנו את עניין העולם הבא ואת הרעיות שלנו בעולם הזה. אז זה השורש הראשון. ועוד כותב הספר החינוך, יש תועלת נמצא בדבר לקנות בזה מידת הוותרנות. כי אין נדיב כנותן מבלי תקווה אל הגמול. זה יותר נוגע להפקר הפירות, אבל גם לאיסור המלאכה. להיות נדיב, לוותר. ועוד יש תועלת אחר נמצא בזה, האדם שיוסיף האדם ביטחון בשם ברוך הוא. ודאי שיש גם מצוות ביטחון בשמיטה. אדם לא עובד את השדה, מי יודע מה יהיה, מאיפה יהיה לו פרנסה. ואני ציוויתי את ברכתי לכם לשלוש השנים, מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, כאשר השמיטה והיובל יוצאים זה אחר זה. והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו פרנסה, הוא צריך לבטוח עליו ולסמוך עליו, שלמרות שאדם לא עובד ולא פועל בשדה, יהיה לו מה לאכול. שלושת הטעמים הללו של מנחת חינוך, שלושתם נוגעים לאדם. הטעם הראשון הוא לחזק נקודה אמונית אצל האדם, את ההבנה שלו בבריאת העולם, לחזק את האמונה שלו. שתי הנקודות האחרות מאוד גם לחזק את האמונה וגם לחזק מידות באדם, מידת הוותרנות, מידת הביטחון. אבל שלושת הנקודות הללו מופנות בעצם אל האדם, וברור לפיהם שעיקר הציווי הוא על האדם, האדם הוא זה שצריך להימנע מלעשות ומלפעול. הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק למנטט, כותב טעם מעניין, שתוסיף הארץ תבועתה ותתחזק בעומדה שמותה. יש כאן מעין גמילות חסדים עם הקרקע. זה לא יפה לעבוד בקרקע כל השנים. צריך פעם בלתת לקרקע קצת מנוחה. ברור ברמב״ם שהמהות זה שביטת הקרקע. אז אני לא יודע כמה הרמב״ם חשב שזה הטעם עם דבריו בהלכות. כמו שראינו, זה לא לגמרי מסתדר. כי הרי הרמב״ם כותב בהלכה א', כמו שכבר ראינו, כן, שמצוות עשה לשבות, שהמצווה היא דווקא על האדם, וגם בהמשך כל העושה מלאכה מעבודת הארץ או האילן בשנה זו ביטל מצוות עשה, דגש הוא על עושה המלאכה. אז אולי בספר המצוות הוא כותב משהו קצת אחר, אבל אפשר לדון ביחס בין שני הדברים. ומסתבר, כך גם מציע הרב קוק, שהמהות של המצווה היא שבת הארץ, אבל בפועל המצווה מתקיימת על ידי זה שהאדם לא עובד. מי שרוצה מוזמן לעיין באמת בשבת הארץ בקונטרס האחרון בחצי הראשון של סימן א', הוא באמת מרחיב שם בהבנה של הרב קוק ומוכיח אותה גם מכמה מקורות ברמב״ם, אבל אנחנו נסתפק בדברים הללו עד כאן. אז אם נסכם את שני השיעורים האחרונים, בעצם נגענו בציוויים השונים על השמיטה. ראינו שהתורה מצווה על השמיטה בספר שמות, פרשת משפטים, פרשת כי תישא, שם בציוויים יותר קטנים, והשביעית תשמיטנה ונטשתה, ובחריש ובקציר תשבות. לאחר מכן הרבה יותר בהרחבה בפרשת בהר, שם מופיע עיקר הציווי על השמיטה. לא הזכרנו את זה בשיעור הקודם, אבל בעצם אפשר לחלק את מצוות השמיטה לכמה חלקים. יש לנו ודאי את שמיטת כספים שהיא עניין בפני עצמו, אבל גם בשמיטת הקרקע יש את איסור המלאכה שבו אנחנו נעסוק בחטיבה הראשונה שלנו בעקבות סידורו של הרמב״ם. לאחר מכן יש את המצווה של הפקר השדה, נטישת הפירות, והשביעית תשמטנה ונטשתה, קדושת הפירות, כיצד צריך להתנהג עם פירות שביעית. אז זה חלק שני, שני ושלישי, כן? מצוות הפקר הפירות ואיך להתנהג בעצם עם קדושת פירות. ויש גם את כל העניין של ספיחים, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, שזה גם דבר שנדון בו בהמשך. התחלנו במניין המצוות ברמב״ם, וראינו בעצם שיש הבדל בין הניסוחים השונים של הרמב״ם למצווה, האם הציווי הוא על האדם או על הקרקע. ראינו שזו מחלוקת של המנחת חינוך והחזון איש, יש עוד בכל צד, אבל נשתמש בהם כאבי טיפוס. החזון איש ושלמה זלמן אוירבך מבינים שהמצווה היא על האדם, המנחת חינוך, איגלייטל ועוד מבינים שהמצווה היא על הקרקע. וראינו כמה וכמה נפקמינות, השכרת השדה לנוכרי, שהמבית והמערית אוסרים בשביעית ומתירים רק בהבלעה, החזון איש ושלמה זלמן אוירבך נוטים קצת יותר להתיר, אמירה לנוכרי שפעת השולחן מתיר והמנחת חינוך אוסר, גרמה, מלאכת מחשבת, זריעה לפני השביעית כך שהיא תקלוט בשביעית, והצענו גם שאולי זריעה בתוך הבית יכולה להיות נפקמינה מסוג קצת אחר לשאלה הזאת. ראינו שתי דרכים ממצות, רבושר שמציע שהמצווה היא על האדם, אבל האדם צריך לשבות, לגרום שהקרקע, לאדם, סליחה, אסור להפעיל את הקרקע, ולכן עיקר המצווה כאן זה בתוצאה, לכן אפשר לעבור על המלאכה גם על ידי נוכרי. מאידך ראינו את הרב קוק שמבין שמהות המצווה היא דווקא על הארץ, שהארץ תשבות, אבל שביתת הארץ היא דווקא מפעולה של בעל חיובה בארץ. והצענו בסופו של דבר שהדברים קשורים גם לטעמי השביעית, שלושת הטעמים שספר החינוך מביא מתאימים יותר לציווי על האדם, לעומת זאת הטעם של הרמב״ם במורה נבוכים מתאים יותר לציווי על הקרקע. בעזרת השם שבוע הבא אנחנו נעסוק בעוד שאלה שהיא קצת הקדמה ולא ממש לפי סדר הרמב״ם, אבל בכל זאת נדמה לי שכדאי לעיין בה כבר עכשיו, והיא השאלה האם מצוות השביעית בזמן הזה היא מדאורייתא או מדרבנן. כמובן שאנחנו נידרש לנושא הזה גם בהמשך כשנגיע לדבר על היתר מכירה, לזה בעזרת השם נייחס יחידה בפני עצמה, אבל כרגע לפני שניכנס לגוף איסורי המלאכות ונדון איזה מלאכות אסורות מדאורייתא ואיזה מלאכות אסורות מדרבנן, אני רואה לנכון כן לפתוח בהסתכלות יותר כללית ולדון בכלל האם המצווה בזמן הזה היא מדאורייתא או מדרבנן. אלו הדברים שיהיה בעזרת השם שבוע טוב.